רק מזכיר שלפני המלחמה תיארו פה תרחישים של עלתה, של ימים, שבועות, ללא חשמל. אנשים רצו לקנות גנרטורים. זאת הייתה המציאות אם לא היינו עושים את המהלך הזה. זאת הייתה המציאות. הרמה שבה פעלנו, המיידיות, זיהוי ההזדמנויות, החושים המחודדים של אנשי המודיעין, ובסופו של דבר של מאמץ האש וההתאמה שלו, אפשרה באמת לגרות יכולות באופן שיטתי.
כלומר, חיזבאללה תכנן להוציא 7 באוקטובר בגבול הצפון.
לחלוטין, לחלוטין. ראינו את זה, זה פורסם כל המנהרות על קו המגע. על הכפרים, קו הכפרים הראשון והשני, היו לייעוד הזה.
אלוף משנה במילואים, יורם לברן, שלום.
שלום וברכה.
ברוך הבא לפודקאסט שיחת ביטחון של הביטחוניסטים. שמחים שאתה פה. בעצם יורם, שתדעו חברים, הוא מוביל פרויקט מכינת התקומה. אנחנו בעזרת השם גם נקים ארגון נוער בביטחוניסטים. אני רוצה לדבר איתך כי אתה בעצם מפקד במערך האש של פיקוד צפון. עשית עכשיו יותר משנה מילואים, ואתה מכיר את הזירה הצפונית יותר טוב מכל אחד בערך, ואנחנו רוצים לשמוע ממך גם על המערכה בצפון והתמרון, וגם על חינוך ואיפה זה פוגש אותנו בביטחון, בחיי היום יום שלנו. אבל חברים, לפני זה, קליק על סאבסקרייב, תעשו לנו עוקב, תהיו הראשונים לקבל כל פרק ביוטיוב ובכל הרשתות, ואנחנו איתכם. יורם, קח אותי לשבעה באוקטובר. יש אזעקות, 6:29, אתה מכיר את הזירה הצפונית מצוין, אתה בצהל עשרות שנים, מה אתה מבין שקורה?
6:29, כמו כל עם ישראל, אתה מתעורר לאזעקות אינסופיות, שומע יירוטים מעל הראש, אוסף את עצמך, שואל שאלות מה קורה פה, והמרקם מתחיל לשדר תמונות. התמונות היו מטלטלות מאוד, תמונה שאתה מנסה רגע לאבד אותה מניסיון של כמעט 30 שנות שירות בצבא, היכרות טובה עם הזירה הדרומית, הצפונית, עם כל מה שקורה, ואתה מגלה שאתה באי ודאות גמורה. מה קורה פה? בשעות הראשונות מצטברות תמונות נוספות, ואתה מתחיל לראות פנים ושמות של אנשים שהכרת באופן אישי, שהם אינם בחיים. התקשורת מודיעה על זה שהם אינם בחיים. ראש מועצה שער הנגב, הוא היה קולגה, עבדתי איתם במשך מספר שנים, ופתאום אתה מתחיל לראות שזה נוגע. אני מבין שהתמונה מאוד מאוד מורכבת. אני נערך לקחת את האקדח האישי שלי, וכמו כל אחד מאיתנו, דרייב פנימי מניע אותי לצאת לכיוון הדרום. אז הטלפון שמיד אחרי זה עוצר אותי ומפנה אותי בדיוק, כיוון הפוך, צפונה, היה הטלפון מהיחידה הצבאית בפיקוד הצפון. שם אני משרת כמפקד במרכז האש. ההבנה שלי שצריך להתארגן מהר מאוד. ארגנתי את הבית, המשפחה, את מה שצריך. המדים הם בזמינות גבוהה. תרבות של איש מילואים, ומוצא את עצמי נוסע צפונה. בשעה 6:00, אני יושב בערכת המצב הראשונה עם אלוף פיקוד הצפון, להבין רגע מה קורה. התמונה כמובן כל הדרך בצורה כזו או אחרת מצטברת, מתוך התקשורת, מתוך חברים, מתוך קבוצות, מתוך הודעות, סרטונים קשים מאוד. המקום המרכזי והדברים שאני אדבר עליהם שזורים פה גם בעולם החינוך, בני הנוער, הילדים, החיים האישיים והשירות הצבאי. אני חושב שהמקום שבו זה תופס אותי זה שהילדים שלי חושפים אותי לאבא מה קורה ואני לא יודע להשיב להם. שיהיו בריאים, יש לי 5 ילדים, הגדולה שלי בת 30 נשואה והקטן שיקו בן 10, ויש לי את כל הגילאים והשאלות הגיעו מכל הכיוונים. גם הבוגרים יותר וגם הצעירים יותר. ומתוך רגע, איפה הצבא? למה אנחנו לא עושים משהו? מה עושים, אבא? עד השלב שבו הגעתי לפיקוד צפון והייתי צריך להתנתק כמובן מהתקשורת, אבל הדברים היו מכים בי כמו גלים. והתחושה שנוצרה בי היא תחושה של תסכול עמוק, מערכת שצמחת והצמחת בשורת מפקדים וחיילים ופקודים, והיית בחזיתות שונות במשך כמעט 30 שנה, פתאום לא פורעת את השטר שהיא מחויבת אליו. וכשזה בא מתוך המערכת החיים האישית שלך, משאלות נוקבות של הילדים שלך, ואתה לא מצליח להשיב להם, זה תסכול הרבה יותר עמוק. המקום הזה תופס אותי בשעות הערב עם הבנה שאנחנו הולכים רגע לחזית נוספת בפיקוד הצפון. הסדק שהצטבר שם היה עצום, תוך 48 שעות, כמות הסדק שהגיע לפיקוד הצפון ונפרסה ומהר מאוד יצא בלי ש הודעת קריאה אחת רשמית הגיעה לאנשי המילואים האלה, שזה מדהים.
כלומר, מאות אלפי אנשים.
מאות אלפי אנשים.
בכל הארץ, ואליכם הגיעו כמויות אדירות של לוחמים, שהתייצפו פשוט.
ברמה שהמשטרה הייתה צריכה לעשות הסדרי תנועה, כדי שהכבישים לא יחסמו, אנשים השאירו רכבים בצידי הרכב, בצידי הדרך, הגיעו לימחים, הצטיידו ויצאו מהר מאוד ליחידות. זה היה מדהים. וואו. אנחנו מצאנו את עצמנו כעבור יומיים, שלושה כבר כמעט צדק מלא, מגויס. ואחד הדברים שאנחנו מבינים, הנראות של המהלך הזה, במידה רבה מאוד הקרין על הצד השני, חיזבאללה הבין שמשהו קורה פה. אנחנו, תקופה לא רחוקה מהאירוע של 7 לאוקטובר, היינו רואים את הכוחות של חיזבאללה, כוחות הקומנדו שלו, כוחות רדואן, הולכים על הגדר. במטר שתיים ספורים מהיישובים, מהלכים את הצפתים, על מדים, עם ציוד, בלי שום חשש. האירוע הזה במידה רבה מאוד אולי קצת דחק את ההבנה שלהם שאנחנו נמצאים חזק מאוד על כל קו הגבול אחורה, והם נעצרו בשלב הזה. במהלך תקופת המלחמה בחודש הראשון, הזירה העיקרית הייתה חזית הדרומית, ולאחר מכן אנחנו היינו החזית השנייה. הבנו שמשהו מתרחש, רק אנחנו לא בלב העניינים, אבל משהו מתרחש, משהו מתהווה. וההתהוות הזאת החייבה אותנו לחשוב גם מאוד יצירתי ולפעול מאוד יצירתי ולחבר את מה שקורה בשטח. המודיעין בזמן אמת מול מה שקורה בשטח. שנים של הכרה של חיזבאללה, של לבנון, עזרו לנו מאוד, אבל חלקם היו לא רלוונטיים. כי המודל הזה של המלחמה הוא היה שונה מאוד. בצד אחד אנחנו לא רצינו לפתוח את החזית, וחיזבאללה לא סס לזה, יחד עם זאת הוא ניסה להקרין איזושהי סולידריות, ופשוט בחר לעצמו את צורת המשוואה שהוא רוצה להילחם עם ישראל. הוא הוביל אותה. זה היה תסכול נוסף. אנחנו הצלחנו לפגוע בלא מעט מהיכולות שלו בתחילת הדרך, לסכל, יחד עם זאת ספגנו לא מעט מתחים. נונטטים שפגעו בבתים, שתסכלו לא מעט בתקשורת עלו כאיך הם פוגעים בבתים אזרחיים. אנחנו הבנו שהמשוואה הזאת נוצרה על ידי זה שהוא מזהה שהם כוחות שלנו. מבחינתו זה מוצב לגיטימי לכל דבר.
כלומר, חיזבאללה יורה נונטטים, טילים נגד טנק, על בתים
של אזרחים. על בתים, על יישובים, נהרגו מזה אנשים לחלוטין, ומתחים, כמו שאנחנו ראינו מעת לעת. המשוואה הזאת, ככל שאנחנו פגענו בעומק, חיל האוויר תקף בעומק, הוא ירה לעומק. מבחינתו העומק היה אזור חיפה וקריות. יצר המשוואה, את המשוואה הזאת אנחנו נעלו במשך כמעט חצי שנה. הנקודה הנוספת שאני כורך אותה בחודש השלישי בערך או השני למלחמה, אני יושב באחת המשמרות, אחרי תקופה שלא יצאנו הביתה, הקשר טלפוני מעט לעת עם הילדים להבין מה קורה בבית, עניין אותי משהו שהוא מאוד משמעותי. אמרתי, 5 ילדים, מה אני מותיר אחריי? אז להותיר אחרי 5 ילדים זה מבורך, תודה לאל, שיהיו בריאים. יחד עם זאת, אמרתי, אני חייב להשפיע באיזושהי דרך. עלה במוחי להגיע לאמיר אביבי, יושב ראש העמותה, ולהגיד לו, בוא נעשה משהו הרבה יותר רחב. מאבולוציה של עולם החינוך, בתהליך התפתחותי, הפכנו אותו לרבולוציה. ובעצם הנייר ששמתי לנגד עיניו אמר, בוא ניקח רגע רצף חינוכי. בוא ניקח את בני הנוער שחווים את הרשת יום-יום, והם חמצן מבחינתם, וניצור להם את אותו תיווך, כי המערכת החינוכית לא מצליחה לתווך את המציאות עבור בני הנוער. ואחד התפקידים שאני חושב שאנחנו, במידה רבה מאוד מתוך שליחות, נושאי בחירות ותפקידים מדהימים בכל מערכות הביטחון יכולים לעשות, זה לתווך את המציאות הזאת. והמציאות הזאת משתקפת דרך התקשורת עם גם התיעוד, וצריך לדעת לתווך אותה ולספר אותה לבני הנוער. והרצף החינוכי, וזה המושג שהתוויתי ברעיון לאמיר, יבוא ויפגוש אותנו בבתי הספר, במכינות, בתוך צה"ל, בסדרות החינוך, בקורסי הפיקוד, וכמובן אחר כך בלג הבא או באקדמיה. לפגוש את הסטודנטים, ואז אתה מוצא פה מגיל צעיר של שכבה בוגרת, עד השלב העיצובי של החיים האישיים של אנשים באקדמיה, מפגשים שלנו הביטחוניסטים בשיח בונה, מכוון, מתווך את המציאות לחיות בישראל, ולהבטיח את קיומנו לדורי דורות.
אתה מתאר פה מערכת מדהימה, פרויקט שבעצם מלווה בן נוער, נגיד בגיל תיכון, עד האקדמיה, ובאמצע יש לנו מכינה קדם צבאית. חצי שנה, שנה של משמעות של תכנים, של תיווך המציאות, כמו שאתה קורא לזה. ואנחנו באמת מתחילים בהובלתך את פרויקט מחילת התקומה, המושב תקומה, שגם רונית פרקש וחברי צוות של הביטחוניסטים מובילים ועושים את זה בעבודה נפלאה. יש לך צוות שלם שם עם מתוקו שנהיה ראש המכינה. ואנחנו בונים פה מה בעצם? למה שם ומה אנחנו בונים במכינה הזאת?
אני חושב שאחד האתגרים הגדולים שיהיו במכינה הזאת, וזאת הזדמנות מדהימה, להתחבר רגע למקום שהוא היה מוכה בשביל לאוקטובר, ולהיות חלק מהתקומה של עוטף ישראל, להיות חלק מעשי בו. להביא את בני הנוער דרך הרצאה או סיפור, זה היבט אחד, אבל להפעיל את המימד הרב חושי, כלומר לחיות רגע חצי שנה במרחב הזה, לעבוד את האדמה, לסעוד את אותו קשיש ביישוב, לעבוד עם בני הנוער, אתה לוקח במידה רבה במות את בני הנוער האלה מעלה אחת או שניים מעלה, רגע לחוש את המשמעות של חיבור לחיות בעוטף ישראל. ואני חושב שזה עוד משהו שהוא מביא אותנו לערך מוסף בתוך החברה, כארגון, כתנועה, כעמותה, שעוסקת רגע בעולם הביטחון, במובן הרחב שלו, גם בהקשרים החברתיים והחינוכיים שלו. הביטחון הוא לא רק צבא, הוא משמעותי בהקשר הזה, אבל הוא בהיקף הרחב שלו מביא אותנו גם לעולם החינוך, גם לעולם של לקחת חלק מעשי. אני חושב שהקמת המכינה בתקומה היא סימבול בעיניי משמעותי לבני הנוער שיבואו שם ויקחו חלק מעשי. זה פוגש אותי בזה שאני אומר, וואו, הנה, אנחנו מתחילים להנביט את זה. ואנחנו רואים בעיני רוחנו כבר את השלוחות הבאות של המכינה הזאת, גם בצפון, גם במרכז, נוספות בדרום, כחלק מהעשייה אמיתית חינוכית לשיקום חוויית ה... שביעי לאוקטובר, החוויה הדרמטית שטלטלה עם טראומה קשה מאוד, ובני הנוער בעצמם, שזקוקים לתיווך, יעשו את התיווך הזה דרך עשייה, דרך מציאות של עבודה משותפת עם אותם יישובים, גם בצפון וגם בדרום. הנה לך פתרון, והנה לך רעיון, שיש לו ביקוש עצום מבחינת בני הנוער, להכנה לצהל, לשירות משמעותי. הנקודה הבאה שאני מוצא את עצמי רגע מדבר על המלחמה בצפון, זה איפשהו לקראת הקיץ, ואנחנו רואים באזור יוני התארגנות של חיזבאללה בדרום הלבנון, במטרה רגע לפגוע בישראל באופן מאוד משמעותי, אם וכאשר הוא יחליט לצאת למערכה. יחד עם זאת, הוא מאוד מאוסס. אני חושב שההזדמנות שהייתה כאן באמת רגע זה לפגוע באופן משמעותי ביכולות האסטרטגיות שלו. ומה שעשינו זה בעצם נבנתה תוכנית, אד-הוק, מול המודיעין האמיתי שאספנו. והדרג המדיני היה שותף ואישר את התוכנית, ולשמחתי ביצענו רגע פגיעה מאוד מאוד קשה, ב-24 שעות, בין לילה, על ידי מאמץ אש מאוד משמעותי, על כל יכולות האסטרטגיות שיש לו. והחיבור המדהים הזה בין המודיעין לבין האש, לבין המציאות בשטח, אפשרה רגע לפגוע באופן עמוק וקשה, והמבצע הזה בעצם הביא לנו בהקנייה רבה רגע איזשהו שקט להתבונן עוד כמה חודשים על מהו המהלך הבא.
אני יכול לשאול אותך לגבי התוכנית אד-הוק הזאת. בעצם 17 בספטמבר, זה בוא נגיד תחילת הרכבת מתחילה להתגלגל, יש מבצע ביפרים והווקי טוקי שישראל בשלב מאוחר יותר גם לקחה עליו אחריות במשתמע, כן? היה לנו מבצע מטורף של חיל האוויר עם אלפי מטרות ביום. והיה לנו את מערך האש ואת הפשיטה הקרקעית וכו'. הדבר הזה היה, איך אתה יכול לתאר אותו? באיזה תנועה, באיזה תמרון, מה קרה שם?
אני חושב שההיפוך, היפוך ב-17 לספטמבר, הוא היה היפוך במערכה, שבו בעצם הסיפור הדרומי של תמרון בעזה הגיע לאיזשהו מיצוי מאוד מאוד מסוים, הוא לא השלים את עצמו, והוא אפשר במידה רבה מאוד לעשות את ההיפוך שהחזית העיקרית או החזית, שבה אנחנו מתמרנים ופועלים במאמץ אש משמעותי בצפון. והמקום הזה התבטא בזה שזיהינו הזדמנויות, כל הזדמנות שאפשרה לנו באמת במגמה הזאת לפגוע בבחירים, לפגוע בשדרת הפיקוד, לפגוע בייצור שלו, לפגוע במחסנים שלו, ולהביא את עצמנו למצב שבו אנחנו לוקחים ומשמיטים לו בעצם את האמל"ח המרכזי שלו לפגוע בעורף מדינת ישראל ובאתרים האסטרטגיים, אפשרה לנו במידה רבה מאוד להביא אותו למצב של ריסוק. המהלך הבא היא לבודד את החיזבאללה. והמהלך הבא שהתפתח בפיקוד הצפון ובצהל, הוא לנתק אותו מכל היכולות שבעצם מאפשרות לו רגע לתספק את עצמו. בין סוריה לבין לבנון, מהים, ומהאוויר. לא אפשרת לו לספק את עצמו וגרת את היכולות של עשרות אלפי קני שיגור לעבר עורף מדינת ישראל ואתרים אסטרטגיים. אני רק מזכיר שלפני המלחמה תיארו פה תרחישים של עלתה, של ימים, שבועות, ללא חשמל, אנשים רצו לקנות גנרטורים, זאת הייתה המציאות אם לא היינו עושים את המהלך הזה. זאת הייתה המציאות. הרמה שבה פעלנו, המיידיות, זיהוי ההזדמנויות, החושים המחודדים של אנשי המודיעין, ובסופו של דבר של מאמץ האש וההתאמה שלו, אפשרה באמת לגרות יכולות באופן שיטתי. וזה בעצם ההיפוך המשמעותי שקרה לנו במערכה הזו, ובשלב המאוחר יותר זה התמרון שהביא באמת רגע לחשיפה אמיתית של כוונות האויב הזה בפני העולם ובפני הציבור. כל התת קרקע שנחשף, המנהרות, האמל"ח, הציוד, הלוחמים פשוט נטשו. חלקם ממש נטש את המקום.
ציוד של צבא, ממש.
לגמרי. אמצעי שינוע, אמצעי נוטט, צליפה, חומרי נפץ, ההערכות העידה על כך שהייתה כוונה לצאת מתוך תת הקרקע, לחצות בזמן קצר מאוד לתוך שטח מדינת ישראל, והנה לנו השביעי לאוקטובר בקנה מידה על סטרואידים.
כלומר, חיזבאללה תכנן להוציא 7 באוקטובר בגבול הצפון.
לחלוטין, לחלוטין. ראינו את זה, זה פורסם כל המנהרות על קו המגע, על הכפרים, קו הכפרים הראשון והשני, היו לייעוד הזה. אופנועים, רכבים, עם יולים, כל מה שאתה יכול לדמיין לעצמך, אמצעי לחימה, ציוד, ציוד לאורך, לתקופה, לאורך נשימה ארוך מאוד, ומתוך תת הקרקע פשוט לפרוץ החוצה ולשטוף אותנו לתוך היישובים. זאת המציאות שיכולנו לחוות בשביל אוקטובר על סטרואידים בצפון. אני חושב שהמהלך שבו החברה הישראלית התגייסה בשביל לאוקטובר, בשמיני ותשיעי לאוקטובר, והגיע לקו הזה, עשתה רגע עצירה דרמטית למהלך הזה. האויב הבין, החיזבאללה הבין מהר מאוד, שעכשיו הוא צריך לקחת את עצמו ורגע לחשב מסלול מחדש. והנסיגה שלו לאט לאט מהכפרים, בקו ראשון, קו שני, אל קו שלישי, אפשרה לו רגע להיערך מחדש, לחשוב רגע מה הוא עושה, כי הוא הבין שכנראה אנחנו נלך לתמרון. והתמרון שנעשה בסום שכל, בניהול של הפיקוד, של אלוף הפיקוד, יאמר לזכותו, היא הביא לחיכוך מינימלי עם אויב, אבל בעצם הרס את כל התשתיות, ניקה את קו הכפרים הראשון, שמשפיע ישירות על בתים במדינת ישראל, יישובי קו האימות בצפון, יצר תשתית טובה מאוד של מודיעין, שאפשר לנו גם אחר כך להמשיך ולהעמיק במקום מסוים את התמרון. אני חושב שכיום אנחנו נמצאים בנקודה שחיזבאללה מבודד, מנותק מהיכולת שלו לקבל אמצעי לחימה, וזה חלק מפירוק הציר השיעי הרדיקלי הזה, והוא הגיע להישג שצריך עכשיו לחשוב איך משמרים אותו. זה האתגר הבא בעיני שחונה לפיקוד הצפון, לנו כמדינה, איך משמרים את ההישגים האלה. את הבידוד, את הפירוק, וההסכם כרגע שמונח על השולחן, מאפשר באופן מאוד מאוד חלקי, האכיפה שלו מאוד חלקית, היכולת באמת להיות באופן אפקטיבי עם אצבע על הדופק ולראות שם שהדברים קורים, היא לא פשוטה. כלומר, יש תקיפות שכבר נעשות, גם בהפרות.
כלומר, הפרות הפסקות אש, אנחנו רואים את צהל פועל, צריך לתת באמת את המילה הטובה, ועדיין מדובר בהפסקת אש זמנית, ואנחנו כל צד בודק את התזוזות של הצד השני, והנה, כמו שאמרת, אנחנו לא רוצים לחזור למצב של השישה באוקטובר, של אנשי רדואן מפטרלים ממדים על הגבולות, ואנשי קירת שמונה ומטולה רואים את מחבלי חיזבאללה עם משקפות מול העיניים. מה בלבנון, אנחנו הוצאנו נייר שנקרא נקודת מפנה בצפון, הביטחוניסטים, תיארנו את התרחישים, מה הלאה ללבנון?
אני חושב שההסכם והפסקת האש הנוכחית רגע מעצבת את המערכה. היא מעצבת אותה, היא לא הפסיקה אותה, היא מעצבת אותה מחדש. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים לפעול בהם, בהזדמנות שניכרת בפנינו, יש פה משטר אמריקאי חדש, מדיניות אחרת, יותר מאפשרת, נקרא לזה. אני חושב שאנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזו, ולראות איך בעצם הזירה הבינלאומית נכנסת לתוך התווך הזה, וקופה על לבנון כמדינה את האחריות. לכל דרום הלבנון, ובכלל למיקומו של חיזבאללה כארגון. צבא לבנון מנסה מאוד להשתדל ולתפוס את המרחב, ואנחנו רואים את הסימנים החיוביים האלה, יש נכונות, יש הבעת נכונות. יחד עם זאת, אלו לא הצעדים האופרטיביים. לכן, במידה רבה מאוד צהל, צריך להמשיך להחזיק בשטח בשלב זה, צריך להיות נוכח, צריך להשפיע, צריך לראות כל חריגה שמתקיימת, לתקוף אותה, ולא לאפשר לה כרגע להתקיים. כל העברת המלח, כל ניסיון רגע של להגד בין לוחמים לאמצעי לחימה של חיזבאללה, שצלב לא מצליח להשתלט עליו, אנחנו נתקוף אותם. אני חושב שזאת המדיניות שצריכה להיות בשלב הזה. השלב הבא, אם הזירה הבינלאומית לא מצליחה לייצר תנאים שחיזבאללה מתפרק לחלוטין מנשקו. 1701 לא מספיקה לנו. היא לא מספיקה לנו, לא מבטיחה את זה. אנחנו נתעורר בעוד X שנים, 5, 10, 15, למציאות דומה ואולי אפילו מורכבת יותר. ואנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו השקענו מאמץ רב מאוד לייצר פה תנאים חדשים, ואני חושב שההבנה שלנו שהזירה הבינלאומית צריכה לקחת אחריות בדיוק כמו שמדובר היום על עזה, זה חלק ניכר שלדעתי הוא הצעד הבא. אני חושב שהצבא אפשר לדרג המדיני את התנאים הטובים להתחיל לנהל עכשיו שיח בזירה הבינלאומית. ואני עוד פעם עוזר רגע את העניין של אג וכל מה שמסביב, את הדלגיטימציה שנעשית מול מדינת ישראל והאנטישימיות שגואה בכל מקום. אני חושב שכרגע אנחנו צריכים לייצר את התנאים הטובים ביותר מבחינה ביטחונית. יש לנו שותף ופרטנר אמיתי לאירוע הזה, ארצות הברית, ואנחנו צריכים רגע למנף את האירוע. אני חושב שזה השלב. הצבא מבחינתנו, בתפיסת עולמנו, כרגע צריך לשמר את ההישגים. צריך לשמר את ההישגים, ואני חושב שהאתגר הזה הוא זה בין הדרום לצפון, הוא מתנהל שונה. האינטרסים שלנו בדרום הוא להחזיר את החטופים, לייצר רגע את התחושה רגע של השגת אחד היעדים המרכזיים, ולאחר מכן לפעול כמו שטראמפ כרגע מסמן, להתעסק עם רצועת עזה בממדים אחרים לחלוטין. דין לבנון, במידה רבה מאוד, אני נזהר מלהגיד כמו דין עזה, אבל דין לבנון במידה רבה מאוד, דרום לבנון צריך להיות ברצועה מסוימת כדין עזה, שיהיה ריק מאוכלוסייה.
רצועת
ביטחון ריקה מאוכלוסייה, ואני חושב שפה כל עוד אין גוף בינלאומי אמיתי, וזה לא יכול להיות האום, האום לא מילא את תפקידו, אני יכול לספר קוריוז. בתקיפות מסוימות ראינו שהחיזבאללה מתנהג, ברגע שהודענו לאום, אנחנו הולכים לתקוף באזור מסוים, מטרה מסוימת של חיזבאללה, אנחנו רואים שפשוט מאוד הודענו לאום, חיזבאללה נעלם, המטרה נעלמה לנו מול העיניים. היה כנראה שיתוף פעולה, סוג של התראה, סוג של מידע. קשה מאוד לייצר מציאות כזאת שאתה יכול לסמוך על איזשהו גוף כזה. אני חושב כל עוד אין גוף כזה, אנחנו צריכים לאחוז את הפרימטר הצפוני כאיזשהו dead zone, שאף אחד לא ייכנס אליו, כולל תושבים של הכפרים הדרומיים. הרצועה של השלושה, ארבעה, חמישה קילומטר צריכה להיות נקייה מאדם. וזו הדרך שכרגע אנחנו מנסים לעצב אותה. האם נשב בתוך לבנון? עד מתי נשב בתוך לבנון? בפעם הקודמת זה לקח לנו 18 שנה. אני מקווה מאוד שזה לא. אני מקווה מאוד שהזירה הבינלאומית תשתעשת ותשתף איתנו את הפעולה ההכרחית.
כלומר, ישראל מצטיינת, אנחנו מסכימים על זה, במהלכים צבאיים ללא רגל מדינית מסיימת. וראינו את זה במלחמת
לבנון. בדרה מצוינת.
ואנחנו רואים בסוף שהמצב בלבנון הוא שונה מעזה, כמו שאמרת. בעזה שחטופים, זה גורם מסבך והופך את כל הסיפור להרבה יותר מורכב. ולבנון, כמו שאמרת, היא מדינה, היא לא עזה, היא מדינה עם הרבה מאוד עדות, יש שם בעייתיות בזה שיבואו לך בעולם ויגידו, רגע אחד, לבנון לא כופה עליך להתפנות מהבתים שלך, אתה כופה על אזרחים, לא לגור בבתים שלהם בכפרים, מה תגיד להם?
הדבר המרכזי זה שאם אתם רוצים לגור בכפרים שלכם, בראש ובראשונה שאין חיזבאללה שם. עכשיו, את זה צריכה לחוף מדינת לבנון. אני חושב שעד היום התעסקנו עם החיזבאללה כאילו אין לבנון. אנחנו צריכים להתעסק עם לבנון, במובן שאין חיזבאללה. לבנון כמדינה צריכה לקחת אחריות. אני חושב שהרעיון להכניס את צבא לבנון למרחב הזה שבו חיזבאללה פעל עד היום, הוא נבון, הוא נכון. הוא נכון. זה לקשור בין מדינה לבין הצבא שלה, לבין מערכת היחסים הבין מדינתית, הוא נכון מאוד. אני חושב שהווקום הזה, הוא יתמלא בצבא, שהוא צבא של מדינה, ולא בגרילה ולא בגוף טרור, והאחריות תוטל בסופו של דבר על הצבא הזה. אני חושב שזה ההתהוות הנכונה, זה כבר נרקם שם. מפה צריך לקחת את זה בהחלט לאיזשהו מהלך, שכל עוד הזמן מוכיח, שחיזבאללה לא מתבסס מחדש בדרום לבנון, מאליטני ועד קו הגבול, ובדגש על הפרימטר הזה שהוא מבחינתנו דדזון, אין לנו מה להשתנות, שום דבר כרגע, רק לשמר את ההישגים. וכל חריגה, לתקוף אותה. אני חושב שזאת המדיניות, היא גם היא מתקיימת, הלכה למעשה.
אין לנו חריגות, נגיד, הפרה של הפסקת אש זה מה, זה רק ירי רקטה?
לא. אנחנו רואים גם אמצעי לחימה שאמורים להיות מפונים על פי ההסכמה של הפסקת האש, והם לא מטופלים על ידי צלב, וחיזבאללה מונע רגע את הטיפול שלהם על ידי צלב. קרי פינויים, השמדתם. וחיזבאללה מגיע ולוקח את האמצעי הזה ומשנה אותו למקום חדש, זו הפרה בוטה. ההפרה הזאת נתקפת. היא מזוהה, היא נתקפת. אני מניח שיש הפרות שאנחנו לא מזהים אותן, מצליחים להרים עלינו, אבל מרבית ההפרות שמזוהות נתקפות. יש הפרות שמוגשות בצורה מסודרת על ידי המנגנון של השיתוף פעולה עם האמריקאי. אנחנו נותנים לזה את המרחב זמן לתגובה. כל עוד צלב לא מצליח להשתלט על זה, אנחנו מודים שאנחנו תוקפים את אותו אמצעי. זה יכול להיות אמצעי לחימה, זה יכול להיות אתר, וזה יכול להיות פעילים באתר עם אמצעי לחימה. אנחנו משתדלים להטריע על זה מראש כדי להוריד את הנזה, את הנזק האגבי, ולא לפגוע באזרחים. ככל שניתן, ככה פעלנו לאורך כל הלחימה אגב. זה אישית עלינו לא מעט מגבלות, כי מי שישב והיה צריך לקבל החלטה אם המטרה נתקפת או לא נתקפת, ואני חושב שזה אחד הדברים שהם ציון לשווח לעולם הערכים הציוני הישראלי של צבא הגנה לישראל. ובזה אני אומר את זה, אני בצמרמורות. אני מאוד מאמין בזה. אני לא רוצה להיות כמו האויב שלי, אני רוצה להיות ערכי, אני רוצה להיות אנושי. ואיפה שהרבה פעמים טעינו, כנראה שפספסנו, כי האויב לוקח את האזרחים, לצורך העניין, כשותפים לפשע. אנחנו רואים באזרחים האלה כבני אדם שאירועים לחיות, ואנחנו משתדלים מאוד מאוד לא לפגוע בהם. היו לנו גם אירועים שחרגנו והיו תקלות, אבל בסוף בסוף, אני חושב שזה בדיוק העניין. אנחנו רואים באזרחים האלה מהלך חשוב מאוד לשמור את חייהם, ככל שניתן. אבל האויב משתמש בהם כמובן, ומשתמש בהם באופן אסטרטגי.
בהחלט, חמאס וחיזבאללה וכל ארגוני הטרור האלה משתמשים באזרחים כמגן אנושי, אבל לא רק זה, הם גם מסתובבים בלבוש אזרחי, והם משתמשים בתשתית אזרחית. כלומר, אתה רואה את פלוני אלמוני, הולך לו ברחוב עם לבוש אזרחי, כמוני כמוך, אין לו תעודת name tag של חיזבאללה שהוא הולך איתו, ואני מניח שזה מאוד מקשה גם מודיעינית וגם מבצעית וגם במנגנון התאום, זה מאוד מקשה, אני מניח.
לגמרי. זה מאוד מקשה, זה גם מותיר לך המון מרחב רגע של להפעיל פה את שיקול הדעת. יש פה הרבה מרחב של שיקול דעת. אנחנו מעט לעת היינו מקבלים את מה שנקרא מדיניות, כיצד לפעול. קוראים לזה בשפה הצבאית מדיניות האש. המרכיב האזרחי, איך לא לפגוע בחפים מפשע, היה מאוד מאוד דומיננטי שם. מאוד דומיננטי. אני חושב שזה בעצם מה שמשקף אותנו. האתגרים של לחשוף מי מבין האזרחים האלה הוא איש חיזבאללה או אזרח תמים, הוא אתגר עצום לכל גופי המודיעין ומאמצי האיסוף השונים, ולשמחתי צמצמנו את מרחב הטעות באופן מאוד משמעותי, גם כשהפעלנו מסות אש מאוד מאוד גדולות, כמו מבצעי אש הגדולים שהיו, אנחנו, הנזק לחפים מפשע היה מינימלי.
אני רוצה להתייחס לרעיון של שר הביטחון לשעבר גלנט, נתן בזמן האחרון, ואני בהנחות יסוד של השאלה, אני רק אצטט מדיווחים גלויים, כי זה באמת נושאים רגישים יותר. שמה שנאמר, בעצם שר הביטחון לשעבר, מה שהוא אומר, שהייתה הזדמנות בתחילת המלחמה, ואנחנו מגיעים לצומת הראשונה של המלחמה, שהיא ב-11 באוקטובר 23, 4 ימים אחרי הטבח, והוא דיבר שם על הזדמנות מבצעית לפתוח חזית צפונית. הדבר הזה הודלף באיזשהו שלב לתקשורת, ונאמר שהקבינט בעצם הכריע שלא לתקוף בצפון, והוא דיבר על הזדמנות מבצעית מאוד גדולה, לתקוף גם הרבה מאוד בכירים שהיו באותו מקום, וגם תשתיות טרור שלטענתו היו לא מפוזרות מספיק ודברים בסגנון הזה. עכשיו בוא ניקח את זה כהווייתו. יש לנו מודיעין ידוע בתקשורת שהמודיעין על חיזבאללה היה מצוין, ואני מניח שתוך כדי מלחמה גם לומדים את הצד השני. זה הנחה סבירה. אבל בסוף לדעתך, צהל היה ערוך להילחם בשתי חזיתות על ההתחלה של המלחמה. בוא ננסה לקחת את זה בצורה הכי עקרונית שאפשר.
אני יכול לומר שחוויית ההתלבטות הזו, האם אנחנו לוקחים על עצמנו את הצפון כזירה עיקרית וזירה ראשית מול הדרום, עלתה לשיח והייתה בולטת מאוד בימים הראשונים. אני לא יודע להגיד מה היה בדרג המדיני, מבחינת השיח אני לא הייתי שם, אבל בדרג הצבאי הסוגיה הזאת היא נידונה, הייתה הערכות טובה מאוד להוציא לפועל לא מעט מהלכים, אני לא יודע מה ההישג שלהם היה. אני יכול להגיד רק דבר אחד, שאחד הדברים שאנחנו קיימנו במהלך של ביצוע מאמצי אש עצומים בדרום לבנון, מרוכזים, נקודתיים, רחבים, על תשתיות, על אמצעי לחימה, ואפשרו לנו לפעול בזכות זה שהצלחנו לפנות את האוכלוסייה צפונה. עבודת הפינוי אוכלוסייה התחילה במאמצי אש ובהודעות. חלקם נהנו יותר מהר, חלקם נהנו יותר לאט, אבל האפשרות הזאת היא בעצם הותירה אותנו לעבוד באופן קצת יותר סטרילי. ומה שבעצם יצר לדרג המדיני את מרחב היכולת להגיד, המאמץ העיקרי שלי ימשיך להיות בדרום, מכיוון ששם יש לי חטופים, משם אני יודע שהזמן עוזל, ואני מניח שההבנה הזאת והאפשרות שבעצם פיקוד הצפון אמר, אני יודע להחזיק את קו הגבול, אני יודע לפעול מול חיזבאללה, בהישגיות מוגבלת, אפשרה לדרג המדיני לקבל החלטה, ולהגיד, זירה עיקרית דרום, זירה משנית צפון. ואנחנו היינו בפעילות עצימה נקודתית, מעת לעת, היא הלכה והתגברה. ולאט לאט התחלנו לגרות תשתיות. המתח הזה נידון גם כי ראינו שבמידה רבה מאוד על בסיס המודיעין, חיזבאללה לא רצה להיגרר למערכה כוללת. הוא רצה לשמר קודם, את זה לעיתוי.
בדיוק, ואתה דיברת קודם על איזושהי משוואה, אנחנו תקפנו בעומק, הם תקפו בעומק, אתם ממש זיהיתם את זה.
לחלוטין. הדברים האלה בדיוק שקפו את הטיעון הזה שהם לא רצו להיכנס למערכה כוללת ורחבה. על אף שהם היו ערוכים מבחינת אמצעים, מבחינת אימונים, מבחינת תפיסה, מבחינת שיטות הפעלה, מבחינת הפעילים בשטח, אבל למעשה כמו שהם נתפסו בשביל לאוקטובר, והמאמץ הגדול של הסדק שלנו שנפרס, גרם להם רגע לעצור ולחשוב מחדש. הם מהר מאוד ראו אותנו מתמרנים בלבנון, על אף שזה לקח לנו כמה חודשים טובים. הם נערכו למצב שבו אנחנו מתמרנים בשלב מוקדם יותר, בהיבט של רגע לקלוט כוחותינו, לזנב בכוחותינו, לפגוע בכוחותינו. אני חושב שהדבר המרכזי שחשוב לומר פה, זה שהצלחנו לקרוא את המהלכים של האויב, את ההבנה שלו, די טוב. והפעולות שבעצם הבאנו באמת המידה, התכתבו עם הרצון של הדרג המדיני להשלים מערכה בתנאים מסוימים בדרום. ואני חושב שזה בעצם הדבר הראוי לציון מבחינת הצבא. על אף החבלה הקשה של השביעי לאוקטובר, תחושת חוסר האמון הפנימית בתוך המערכת, בין מפקדים, מהציבור, הצבא התעשת על עצמו, והצליח לנהל מערכה מאוזנת בין הדרום לבין הצפון. אני מאמין בזה כי אני רואה את המהלך הזה בצורה מאוד מחוכמת ומאוד מתוחכמת מול התנאים שהיו בשטח. אנחנו ניצלנו את ההססנות של חיזבאללה להיכנס למערכה רחבה מאוד, בעיניי בשכל רב.
כלומר, ברטרוספקט זו הייתה החלטה הנכונה לשעתה, אתה אומר.
חד משמעית.
אוקיי.
חד משמעית בפרספקטיבה לאחור, אני חושב שזו החלטה נבונה, אנחנו רואים גם את ההישגים, הגענו היום להישגים שבו החיזבאללה מנותק, מרוסק, עם יכולות מאוד מאוד מוגבלות, מנסה לחבר אמצעי לחימה ואנשים, אין ארגון היררכי, הוא בונה את עצמו, הוא ממנה אנשים כל פעם מחדש, אנחנו הצלחנו להרוג במידה רבה מאוד את הפעילים בשטח, אבל לא פחות סיכלנו את שדרת הפיקוד שלו בזה אחר זה. ופירקנו מערכת. אז אין פה מערכת, יש פה אסופה של אנשים, הם מנה אנשים מהשטח. הם לא בעלי המקצוע האמיתיים, הם לא עם ההיכרות האינטימית עם הצד השני, מבחינתם עם צהל. וזה יצר את הקשיים שלו. אני חושב שהיום ההישג הזה הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, החוכמה היא רגע איך לשמר אותו.
אחת הויזואליות האהובות על המלחמה, אני מאוד אוהב בניירות שלנו להראות ויזואליות וגרפים וכולי, אותה סדרת הפיקוד של חיזבאללה עם התמונות ולעד...
קלפים.
בדיוק. הקלפים שנופלים אחד אחרי השני, ועם התווית חוסה. וזה מטורף, כי חיזבאללה, אתה מכיר אותו טוב יותר מרוב האנשים. הרבה מאוד שנים הוא הטיל אימה על הציבור הישראלי. ממש הטיל אימה. אנשים נכנסו להיסטריה, ולפעמים דרבנו להם את ההיסטריה הזאת, בצדק או לא בצדק. היה פה חשש אמיתי, כמו שאמרת בהתחלה, לתחנות חשמל שנפגעות, לאמצעים אסטרטגיים שנפגעים, לשכונות נמחקות, לטילים עד אילת ועד ירושלים, ואנשים אמרו, אוקיי, אני, מול מפלצת כזאת, איך ניכנס למערכה? ואתה אומר לי, בוא ננך צעד טיפה אחורה, צבא ומדינה, בוא נדבר על מדינת ישראל, שנתנה לאיום כזה להתפתח לממדים עצומים בצד השני של הגדר, מה חשבנו לעצמנו, כן?
אני חושב שהפחדנו את עצמנו לא פחות. לקחנו את עצמנו רגע למקום של, נקרא לזה חרדתי. אני חושב שהחברה כחברה בין היתר יצרה את המצע שעליו זה צמח. הצבא לעולם לא אמר לא יכול אני, אבל הייתה איזושהי הימנעות. כל הזמן הייתה הימנעות מלפעול. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שיכולים לקחת מהמערכה עד כה בצפון, הוא בעצם היכולת שלנו רגע לפרק ארגון כל כך חזק, כל כך גדול, כל כך יציב, כל כך מדושן באמצעים, עם אנרגיות ומוטיבציות ומיומנות, והנה זה אפשרי. אחד הדברים שאמרנו לעצמנו, אפשרי. המאמץ של התימון היה מאוד חלקי, מאמץ האש הצליח לפרק את זה בצורה חכמה. אני חושב שהשילוב בין המודיעין המאוד איכותי שהיה לנו, לבין היכולת האש המאוד מדויקת, העבודה המושכלת בלא לפגוע בחפים מפשע כדי לשמר את הזירה הבינלאומית עם לגיטימציה להמשיך ולפעול, הביאו במשילוש הזה את היכולת להביא את החיזבאללה למקום שהוא נמצא בו היום. ההליכת אימים סביב עלתה וכולי, היא הייתה מתוך איזושהי תפיסה של השישי לאוקטובר. התפיסה של רגע להתמגן, של לירת, של להימנע, של לפעול רק נקודתית, של לעשות דברים מאוד מוגבלים. אני חושב שהמערכה הזאת פרצה אצלנו את המגבלה, את החשש. אני אומר את זה גם כחברה, לא רק כאיש צבא. היכולת שלנו רגע להבין שאנחנו יכולים להתמודד גם עם היום שבאיומים שלא הבאנו, חיזבאללה, היא אפשרית. ואני חושב שבזכות הפעולה המאוד נחושה הזאת, הבאנו גם מה שקרה מזרחה משם, בסוריה, בין היתר. הרצון והמוטיבציה וההתפרקות אפשרה לנו לקחת את כל מרחב הצפון, על שתי החזיתות שלו, לבנון וסוריה, למקום אחר לגמרי, וליצור לנו פוטנציאל לעתיד טוב יותר.
צריך לומר שצהל מחק את הצבא הסורי בטווח זמן של ימים, עשרות שעות.
48 שעות.
48 שעות. לא חושב שזה דובר מספיק, האירוע הדרמטי הזה.
אני זוכר כחייל צעיר, למדנו את הפריסה של הדיוויזיות הסוריות, ושיננו אותם. וכשישבתי בחמל, ואחת החוויות שלי זה, שאומר לי, אוקיי, דיוויזיה X, יש שם כך וכך מטרות, ואחרי שעתיים אתה מקבל דיווח שכל המטרות הושמדו. אתה מנסה רגע לאבד את זה. וב-48 שעות הייתי נוכח שם. ב-48 שעות האלה השמדנו את מרבית האמל"ח שיכל להוות איום עלינו ישיר, משמעותי, אם היה נופל בידם של המורדים. ומבחינתנו כרגע המהלך הזה אפשר לנו גם להתיישב נכון ולייצר רצועה בתוך סוריה של נוכחות צבאית של צבא הגנה לישראל במרחב החיץ. וזאת עוד הזדמנות. היום אתה אוחז שטח, אתה מייצר את התנאים המדיניים והבזירה הבינלאומית לשיח מתוך מקום של עוצמה ויתרון. זה נכון לסוריה וזה נכון לבנון. אני עוד פעם אומר, השימור של ההישגים האלה הם האתגר החשוב לדרג המדיני היום. תמיד אפשר להרחיב את המהלך הצבאי, תמיד אפשר להעמיק אותו, תמיד אפשר להרחיב אותו. אני חושב שצריך לתת הזדמנות עכשיו בתנאים הטובים האלה, לדרג המדיני. אני אגע פה בעוד משהו שהוא שזור, אפרופו מלחמה וחינוך. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רוצים להגיד לבני הנוער, ואנחנו מחנכים אותם לפיקוד ולמנהיגות במכינה שלנו, במכינת התקומה, וכך נעשה בכל מכינה שנפתח בעזרת השם, ונפגוש את כל בני הנוער במכינות האחרות, אפשר לנצח את האויבים, אפשר. לא צריך רק לקחת עצמנו למקום של מיגון, למגן את עצמנו לדעת, כמו מי שטבע את המושג הזה, ולא רק לייצר מערכת יירוט משוכללת ככל שתהיה. אני מזכיר שבלילה שבו איראן ירתה קרוב ל-200 טילים על עורף מדינת ישראל, במערכות זה נראה בצבע אדום בכל מקום כזה, אז כל ישראל הייתה צבועה באדום. ואנחנו הצלחנו במהלך מתוחכם של מדינת הייטק וטכנולוגיה, עתירת טכנולוגיה ואנשים טובים, להיירט את רוב המערכת הזאת, לפרק אותה. אני חושב שהדברים האלה צריכים להיות מדוברים, הם צריכים להיות מתווכים לבני הנוער שלנו. אלה שילכו לפיקוד, אלה שילכו לטכנולוגיה, ויהיו חלק ממערכת טכנולוגית, חלק ממערכת שמפתחת, ומייצרת לעצמנו בעצם את ההבנה שאנחנו מדינה שיודעת להגן על עצמה, להבטיח את קיומה לדורי דורות. זה בעצם המרכיב של החינוך בעיניי. להראות שזה אפשר. בסופו של דבר אנחנו נגיע לשלב שאנחנו כבר לא נהיה אנשי מילואים. נהיה מבוגרים מדי. ואנחנו צריכים להנחיל לדור הבא את העולם של לא רק הערכים, אלא גם של האמונה בצדקת הדרך, ואת האמונה ביכולת. האמונה ביכולת לא פחות חשובה. כי בסוף אם אתה מאמין בערכים, ואם אתה לא מאמין ביכולת של עצמך, הסיכוי שלך להצליח פוחת. אנחנו רוצים שבני הנוער האלה יאמינו ביכולת שלהם לעשות את זה. ולא רק בהיבט הפיזי, ולא רק בהיבט המנטלי, אלא גם בהיבט של אמונה, ביכולת לקחת את עצמך כמדינה, כעם, כחברה, למקום שמבטיח את קיומך כאן.
מה מקום החינוך בעצם בהבנה הזאת של צרכי הביטחון, של להתגייס לשירות משמעותי? איפה הוא משתלב בהתפתחות של בני נוער לקראת הגיוס לצהל?
אני חושב שהתיווך של השביעי לאוקטובר אומנם מתחיל מצד אחד בטראומה, של חוויה של חלק מהאנשים שהם הכירו, חלק מהאנשים שאיבדנו בדרך, מאובדן אמון במערכת הצבאית, בצהל, במחויבות הזו של צהל לשמור על אזרחי מדינת ישראל, עובר דרך רגע התעשתות מאוד מהירה, והיכולת רגע לנצח את האויב שלך, לפרק אותו. אז יש עכשיו שימוש במושג הניצחון המוחלט, שימוש ציני. אבל אני חושב שאנחנו לא סיימנו את המערכה, המערכה לא הסתיימה לה. ואחד הדברים היפים זה שאנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו שלב ביניים של המערכה. ברגע לתת את ההזדמנות לדברים להתקיים כמו שהם, להביא את הישגי המערכה האחרים, כמו להחזיר את חטופנו, הדבר השני זה לייצב רגע הזדמנות לצד המדיני והזירה הבינלאומית להיכנס לתוך המרחב הזה. עכשיו, אם אנחנו לא נעביר את המסר שהתנאים של לקיחת אחריות של צבא חזק לבני הנוער, אנחנו נבנה פה איזושהי הבנה ותפיסה קצת מעוותת. אני חושב שבעולם החינוך, לקדש את הערכים, לקדש את מהות קיומנו כאן, לחנך את הביטחון לדורות, להסביר שגם הם צריכים להיות חלק מהחינוך, הם בעצמם חלק מהחינוך, לתפוס תפקידי מנהיגות בחברה האזרחית, להוביל, להניע את המערכות, להביא אותם להישגים, זה תפקידו של הדור הצעיר. יש לנו דור מדהים. דור מדהים.
היינו בעזה, היינו בלבנון, היינו בידי ושומרון.
מדהים.
מטורף.
התגלה ברמה מאוד מאוד, הייתי אומר, מפתיעה לחלק מהאנשים שאמרו, זה דור הטיק טוק. ודור הטיק טוק נלחם כמו אריות. המניע בתוכו קיים, הוא נמצא, הליטוש, הנגיעה, זה המקום של החינוך. אני חושב שהדור שלנו מסתכל על הילדים שלי ועל הילדים של כולנו, במידה רבה מאוד. אני אומר לילדים שלי, יש לי בן בן 10 ובן בן 13, אני אומר להם, אתם תהיו לוחמים, אתם תצטרכו להילחם. למה? כי האויב לא יפסיק לתקוף אותנו, הוא ירצה רגע להשמיד אותנו. אתם תצטרכו לכם, אבל אבא, אין אבל, אתם תצטרכו להילחם. תבנו את עצמכם, השיח, המקום הזה, שכל אחד בדור שלו יצטרך להבטיח את קיומה של מדינת ישראל, הוא בעיני המהות של החינוך, או התפקיד של החינוך, מעבר להכין אותם כמובן לבגרות, למתמטיקה, לפיזיקה, לאנגלית וכן הלאה וכן הלאה, אני חושב שאחד הדברים זה להביא אותם רגע למשמעות של לחיות במדינת ישראל, במזרח התיכון, ולהבטיח את קיומך במדינה האחת והיחידה של העם היהודי, ארץ ישראל.
מדהים. וילדים שיקחו את המקל מפה, ויקחו את המשימה עליהם.
לחלוטין. אני יכול להגיד לך שברגעים הקשים שלי, והיו לי לא מעט כאלה, כמו לכל מי שלחם בתקופה הזאת, גם של אנשים שראיתי שנרצחו בצורה אכזרית, גם אנשים שאיבדתי בדרך, גם בתוך המלחמה, בשעות הקשות בפיקוד הצפון, נאחזתי בתמונה אחת, שלשמה אני מחזק את הלמה שלי כאדם. זו התמונה של משפחת ביבס, האמא עם שני הילדים חבוקים, חטופה. אני אומר את זה וכולי צמרמורות. כשאמרתי לעצמי למה אני נמצא פה רגע בשעות הקשות, ושומע וחווה ונותן הנחיות ומוציא פקודות ומוציא תוכניות ומוציא אל הפועל, זה כי אנחנו נלחמים על הצדק הזה. בסוף מדובר פה באמא שבסך הכל רצתה להביא חיים לעולם. ויש שני ילדים מקסימים. והיא לא אויב של אף אחד. והילדים שלה לא אויב של אף אחד. והאויב השתמש בהם באופן ציני ובוטה ורצחני ואכזרי, והתפקיד שלנו זה לראות לעצמנו בראש ובראשונה, ולא מעניין אותי העולם. לראות לעצמנו שאנחנו מסוגלים לכל אויב שיקום עלינו, לחלוטנו, להשמיד אותו. והתמונה הבאה שהחזיקה אותי היא התמונה של הילדים שלי. חמשת ילדיי. זאת אומרת, הצדקת, אני אומר את זה עם חנק בגרון. אני חושב שכל מה שאנחנו רוצים זה להבטיח לדור הבא מדינה שתהיה בטוחה, שתהיה משגשגת. והיא יכולה לעשות את זה בזכות דבר אחד, ביטחון מוחלט. אנחנו צריכים ביטחון מוחלט. אין ערובה שמישהו עושה את זה עבורנו. לבני הנוער ולילדים שאני אומר, רק אנחנו במו ידינו. היום זה היה התור שלי, אוטוטו זה התור שלכם. וזה הקשר בין החינוך למלחמה.
מדהים. אלוף משנה במילואים, יורם לברן, תודה שבאת אלינו. תודה רבה. תבוא שוב. תודה רבה.
תודה.